כל חי אונליין, 93fm.co.il.
קראו לזה קובה, עם פחי מים, והיינו מביאים הביתה מים, שיהיה מים בתוך כלי, היינו אוספים את המים או בתנאז'ות או משהו כזה.
ולשם לאזור בית וגן לא הייתה הפגזה?
הייתה הפגזה, אבל אנחנו כבר עברנו לשם, כבר לא היה, אחר כך היה בתקופה של סוכות שכבשו את מלכה ורצו ללכת לבית ג'אלה, שמשה דיין כבר היה מפקד ירושלים. זה תאריך יותר מאוחר, זה כבר היה אחרי אפילו הפירוק האצל. זה היה, כבר הקימו שני גדודים, מוריה ובית חורון, והם וחלק מהאצל נקלטו שם, וחלק מה... וכבר היה נקרא צבא סדיר, צבא ישראל.
זו היסטוריה שהרבה לא מכירים אותה.
לא מכירים.
כי אני חושב שהרבה לא נכתב על ירושלים, על
לא נכתב על ההווי, מישהו יודע איך חיו במקלטים. משל הבית של שיבת מיר למטה, זאת היה בחצי בבנייה. אנשים ישבו שם ימים שלמים, ולפעמים בלי אוכל, לפעמים ריחמו עליהם ומישהו הביא אוכל, ויצאו החוצה להביא אוכל. חיים אחי תיאר איך שיום אחד הסבתא, הבבא ריבקה שלי, האמא של אמא, חיי ריבקה זונפלד, הייתה גרה בבתי הונגרים. והחלון היה לכיוון בית ספר שוטרים, נכנס פעם סיקס בנדו, ואמא שלי שלחה אותו למשהו להביא, והוא מגיע ורואה בחסידי ששול, יושב יהודים במוצאי שבת, ושרים ואוכלים לה ומלכי ורבי ירמיה, ושרים שבע פעמים אונו וחויח, אונו אונו, אונו אונו, אונו אונו, אונו, בחויח בחויח. ולא מעניין אותם שבחוץ יריות וממש בחוף שבטי ישראל היה קו הגבול, כן? וכל העמדות למטה, כל המרטפים היו אנשים מההגנה, והאלה שתפסו את העמדות, בית תורג'מן וכל הבתים האלה.
שמולי, חכה שאני דקה עם הסיפור על בית תורג'מן, מרתק ומעניין, אנחנו ניסינו פרסומות ולשיר וחוזרים אליך.
שיין ניפיד יוי, מי שייס גו הנוחו, ואיגיד ראש לצי יוי, נירם שיבוכו, אדונו דיג יוי, נפש נדוחו. השוי מי שבוס, הבאי מי מבס, דוקא ילו ציקי מינכו, אב מחבס. ריחבו לרובו, אי סמי לכו לאומי, אי סמוי לשבו, אי סיזה מנעימים, ומחו לירי בוי, ומינה עם הטעמים, הם מרגישכו בוי, זה מבמיש בוחו. אשוי מי שבו, ספי מי מבס, וכי ילו ציקי מינכו, אב מחבס. וישרי כל חוי, חלס השני מי חי, ומייס כסוי חשכם הוא הרופא. נחלו לא יזכם, הוא הורי בשופר, הוא הורי בשופר. נחלו אם ניחו, קשי משלוי זלחו.
Kol shema shamos koi, dish kadau vos paichal, lo yanech shachim as koi vos goi du aloi. V'yim yayit zayu, nom choy vas ayu, oim, oi oi ashray loi.
See
הבתים בבית תורג'מן מלי עדיין קיים.
כן, כן.
האם זה איזשהו מוזיאון הבית תורג'מן הזה?
הבית תורג'מן הפכו למוזיאון.
הפכו למוזיאון.
היה מפקד, זה היה נקרא חבל. כן. נחום. והוא היה תמיד הולך עם רימונים וכל זה, וסיפרו לי שהוא בדיוק נפל פגז ופגע בו. היה לוחם ללא חטא. ואז, לייזר אקשטיין הידוע,
כן.
אסף את כל ה... גוף, גוף שלו, ונכנס בפנים, ככה היו מחוסנים, הוא אומר, ירביל זה נחום, אותו זה נזק. היה ממש בסע, הוא אסף את כל הנחום, הוא נפח לחתיכות, זה דבר שאי אפשר לתאר. אבל היה לו אומץ ללייזר אקשטיין זה.
כן, גם אבא שלו גם כן נפגע מכדור.
כן, זה יכול להיות.
כן, אבא שלו.
אח שלו, אני יודע.
אח שלו. אח שלו. כן.
ועיוות לו את הפנים.
כן, הוא חי עוד הרבה שנים אחרי זה. זה קרה לו בעיר עתיקה, הם גרו בעיר עתיקה אז.
לא, הם גרו בבתי הונגרים.
גרו בבתי הונגרים.
כן, ליד הפסידי ששול.
עכשיו...
אחר כך לא, הוא גר מתחת, הבית שלו של לייזר אקשטיין היה מתחת לפסידי ששול.
כן.
אבל יש את הסיפור שלו בששת הימים, שהלך להוציא את ה... את הטייס, והוא עצמו נפגע, ואז הרדה לו רגל.
כן, זה...
ורבריה בא לבקר אותו בבלח, והוא אומר, רבריה, אתה בא, הוא אומר, מה זה אתה, אתה, מה שאתה עשית, אתה אומר, שלי קשה ללכת?
זה היה ביום השני של המלחמה, מה שנקרא בגבעת המטוס.
גבעת המטוס.
זה היה מטוס פוגה מגיסטר, מטוסים הקטנים האלה שנפל שמה. טוב, אז למעשה, כשאתה מתאר, אתה עובר מבית לבית, בכל בית היו לוחמים.
כל בית, וזה סיפורים האלה שלא היו, בודדים, זה לא היה בכל בית ובית. אם בצורה הזאת או בצורה אחרת, לראות את רב שמה גינזבורג, עם הלבוש שלו, חסיד גור, מגבי קומה, הולך ומדריך את כל בחורי הישיבה איפה, ולא מפחד, ויש סניפות, תוך כדי העיריות. ודואג לבצר את העמדות, את העמדות.
הוא היה גם תלמיד חכם בנושא.
מה זה
ש... זו הייתה אווירה. היום יש עוד אנשים שאתה נפגש איתם?
לדעתי יש בודדים לספר באיזה צורה חיו. לא היה רדיו. אני יודע, זוכר שבתקופה, תוך כדי הפגזות, רצינו לדעת חדשות. אז היה איזה רמקול בשוק מחנה יהודה, שם למטה גר משפחת פניקשטיין, רצתי לשמוע, אולי אני אשמע מה הולך, מה הולך להיות, כי לא ידענו.
כן.
לא היה מידע.
כן, לא היה רדיו של הניקסטר?
אני, זה תקופה של מלחמת העולם השנייה.
זה כבר יותר מוכר.
ואז היה רבלטר יברוף הידוע, שהוא היה מנתח. אני זכיתי ללמוד אצל רבלטר יברוף ויצחק חיים, ובתור ילד ידעתי מה זה סמולנסק, מה זה, מאיפה ידעתי, שהוא ניתח, לקח את הילדים, כל הכיתה, וסיפר לנו מה הולך בקרבות, אני מדבר בשנת 42-3, למדתי אצלו מתי. ואז ידענו את כל מהלכי המלחמה, כי הוא היה בדעה לשתף אותנו. הוא אחד מהמלמדים, הוא רבורך ידלר, שגם ערכו טיולים לילדים, אנחנו נסענו איתו בתל אביב. והלכנו פעם אחת, סיבוב ירושלים, יגי בן אנום, הגענו ליד אבשלום, המקווה של רבי שמואל כהן גדול, ועלינו אחר כך לטור, ומהטור לאוניברסיטה, וחזרנו ככה לגבעה הצור, מה שנקרא צור, גבעה הצורפתית, היה שם מגדל מים, וסנדריה, וככה חזר יום שלם, רב אלתר לקח אותנו. באמצע קיבלנו אבנים, לא משנה, אבל רב אלתר יבורף היה שם דבר. והיה בשטיבלך של בית ישראל, היה ניקסטר ושקול, שקול השויכת.
המואל.
השויכת זה המואל.
כן. שלייב שקול.
שלייב שקול.
כן.
שהבני בן שלו אחד ממשיך ב...
כן, יש לו בן בפתח תקווה.
פתח תקווה, כן.
טוב, זה היה דמויות כל אחד...
זה קשה לתאר. שבת אחד נפל פגס שם המתפללים ונהרגו כמה... מתפללים בתוך בית ישראל, בתוך השטיבלך.
כי יש שם עד היום מצבה.
כן, יש מצבה, כן. אני הכרתי אותם. חלק זה משפחת לנדר. הידוע שעוד יש להם את המאפייה, מתי לנדר עוד מפעיל את המאפייה הידנית הזאת.
עכשיו, לא חוק משם גם היה היקף של שור.
היקף זה היה ידוע, היינו הולכים, שהיו מביאים את הנבים הערבים עם הגמלים, עם החמורים, והיינו עומדים ולספר... שאחד מהבנים שלהם, בלי ששור, הוא היה חבר הגנה עם הפאות הארוכות, היה פעיל, שבה, זה היה, אז היה, אחרי, בהפסקה הראשונה, היה תהלוכה צבאית של ההגנה. יצאו מרחב ים בית הקונוס, שאחר כך היה שם הפנימייה של ישיבת כל תורה.
כן.
ועל מי היה עמד למעלה עם הבזה, אליש שור, עם הפאות שהתנפפו מרדות.
חסיד קרדים.
והמון, מרצבח, כל היקים, מעזרה, היו חברי הגנה, וזה קשה לתאר.
זה, אליש שור חי איתנו עד היום, הוא חי וקייב, כן, הוא מפעיל את היקים.
הוא צריך להיות מבוגר מאוד.
כן,
הוא מפעיל... אם הוא חי היום, הוא כבר בן 87, 80.
כן, הוא מפעיל את היקב במדע הדומים.
משהו במלא אדומים משהו
כן כן יש את כמה אחים של השור של
חיים אני למדתי עם חיליק שור שגם יש לו את היקב למדתי איתו בבתי הונגרים שפני שעברתי ללמוד ביצ חיים
זו הייתה שכונה בית ישראל שכונה תוססת מאוד
תוססת מרבו של זלק מרגוליס יהודי תלמיד חכם קבליס חסיד מירון שמה שהוא היה מבלה במירון זה דבר, היה הולך עם השטריימו, וכל המי ומיך, הנשים סרדיות חשבו שהוא אליהו הנביא.
שחשבו שהוא הבן של שמעון בר יוחאי.
כן, הם היו תוחפים לו כסף שאת הילד שלו יהיה לידו.
כן. השירה של אברהם לבויזמן, בספר שיצא יש מספר שירים שלו, אז הנה אחד מהם, יזכור, יזכור אל שדי, אל נקמות, את הנשמות הקדושות התאורות של בני עמו אשר הלכו בדרך ישראל, ויחפו נפשם על קידוש השם וכבוד ישראל. יזכור את הלל ישראל והתברך בבניו ובנותיו, יתאבל ויבכה על נשי התורה והרוח שנספו תחת ידי העם האכזרי במסע השמד נגדו. אל ישקוט ואל ינחם כל, אל יפוג האבל עד בוא היום הגדול בו יגאל ישראל מגלותו. אל ישכח ישראל מעולה לגזע הארי, אל ישכח ינקום בארג השמדה ונחלי דם, עד את אדם אוקיינוס, כוכבים יסתתרו מעין רואה. יזכור אלוהים את קדושים מיליונים נהרגו במלחמות פרעות וגזרות מעמלק עד היטלר. זרעות ועינויים במלטאות חיות אדם היו לברות. יזכור רבבות נערים ובחורים צלו, עמקו יומם וליל בתורת השם בתורה. חידשו בדעת חוכמה מהקודש ינקו ואינם שלוחה במהרה. בנות ישראל צנועות לאלפיהם לרבותיהם, שיקלתי בגטאות בערי השמדה ברעב ובקור, תאורות קדושות למרום עלו נשמותיהם, כ-93 ליפול לבושת במוות בחרו יזכור, שנרגו, שנשחטו, שנחלקו קדושים ותאורים, על קידוש השם מהירו נפשם למות, יזכרם, יפקדם, יצרירם בצרור החיים, זקתם טל נקמה לעם צל מוות. וככה יש מספר שירים מאוד מרתקים, כל שיר הוא שיר עם תפילה, שיר שהוא כותב על מסע לטרבלינקה, שיר ארוך מאוד שמתאר בשירה את מה היה שם באותו גי מוות של טרבלינקה. שיר שהוא כותב בייר תפשין דלד, אחים הצילו, ממצוקות אימים מתמרות אש ודם, קוראים אלינו אחים רבבות, הושיטו לנו יד מעבר לים, מעל תאומות הדמים, מעל להבות. באש חרבות תוארו דרכנו, וטבוחים בשדמות דרך הערונו. על כל צעד ושעל אורבים לנו, חשך עלינו היום כולה לילינו. כותרנו בידי גז ורעל, ובקרנו לנחשולי הכרית, ואן לפני נרדפים על צבא ועם החריד. עתיה נחש שילם על דם, והם לרצח גמול הצילו. הגורל עוד לא נסתם במעשים, לא דיבורים גאלו. או שיר שהוא כתב על אדום וישראל, היכלו אחרת מלטבוח ולרוג בישראל, הם משרתי המולך, יושי סדום, היכלו, היחפצו לשכוח את הלא תרצח ולא תשפחו דם, הם השואפים המתאבים לקרבות ומלחמות, הלוטים בפרעות להרוג ולשפוך דם, היכלו אחרת מלדוף את עם דוד וישעיהו, ומלענות את העם השואף והיה בחיית הימים. שירים שכותב אברהם לייב אויזמן. עכשיו שמוליק, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור לך עוד מעט.
שוהם רי שבוס, זה כל היונה. ישמחי במלחיסקו, שוהם רי שבוס, זה כל היונה. שבוס.
מקדשי של בידי, מקדשי של בידי שבוס. מקדשי, מקדשי של בידי, מקדשי של בידי שבוס.
bam 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 bam
hi vas vi rosi so vor rosi so vor ki das to shabo khem das yo bombe moy soy korobosom khem das yo bombe moy soy so shabo hi vas vi rosi so vor rosi so vor
Zay kolobosom, hem dasyom im hoyse so shabos. Zay khel le masay berashis shabos.
Ismechi be malchis choshoy may shabos, koiray yoynek shabos.
Ismechi be malchis choshoy may shabos, מקדשי שביעי שבוס אוי ישמחי במלכיס חושוי ברי שבוס לכל היום מקשבוס
בום 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 bam 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 bam
hi vashvi rotsi suvoy rotsi suvoy vidash to shabos vem dasyo bom bom vasoy korobosom khem dasyo
suvoy mikdashto shabos vehem das yomim oy soy kolo hosom vehem das yomim oy soy so shabos
zay khel ma say le ma say de da shis le ma say de da shis shabos
nismechi ve malchis cho shoy na shabos vekoyra yoy nek shabos
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו, כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות אחת מיועדות.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בכף ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד. עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הנה קטעים מתוך ספרו של הרב מנחם פרוש, שרשרת הדורות בתקופת צהרות, בספר השני. שאול מטהר, התמורה הגדולה עם כינון מדינת ישראל. כעבור זמן קצר אחרי השואה, באי באייר תשח"ח, הוכרז על הקמת מדינת ישראל. החלה אז תקופה חדשה והתארגן מבנה חדש בכל הממסד. עם אחרי פטירתו של הרב משה בלוי, הרימו הקיצונים ראש ודיברו, גברו בהרבה על אגודת ישראל, הרי תוך זמן קצר התבססה מחדש אגודת ישראל, ועד מהרה השתלבה במעשים ופעולות בהקמת עשרות מוסדות חינוך, תוך כדי השתלבות במדינה. זכיתי לעבוד יד ביד עם אבי מורי זצל, ולמדתי ממנו הרבה מאוד. היו לו רעיונות ארגוניים, הוא ידע היטב מה פירושם של סדר וארגון, וכשנתן לי יוזמה, לא הזניחה ולא נרתע מכל קושי. השתלבתי עמו בעבודה, והדבר גרם לנאה רבה. בהתארגנות מחודשת זו עברו לצידה של אגודת ישראל חוגים חדשים, אשר בימי יריב עם חוגי הרב קוק זצל התרחקו מאגודת ישראל, והושפעו ממעשיהם החריגים של הקיצונים עתה. עם התמורה המתחוללת בהקמה של מדינת ישראל והמהפך הארגוני, חלו שינויים יסודיים. שינויים מפליגים התרחשו בכל המהלכים, נסגרו כל תיקי הממשלה המנדטורית ועברו לארכיון לכתיבת ההיסטוריה, תמה ונשלמה תקופת המנדט הבריטי וחלה תקופה חדשה, תקופת מדינת ישראל. ברור היה שמדינה אינה קהילה שניתן לפרוש ממנה, וכל אותם גדולי ישראל שחתמו על הקרוז הידוע קורא ליציאה מקהילת הוועד הלאומי לכנסת ישראל, זכינו בלייתם לארץ ישראל והם התייצבו כולם לצידה של אגודת ישראל. הם תמכו בדרכה של אגודת ישראל שאין אפשרות לצאת מהמדינה כפי שיוצאים מן הקהילה. נותרו העדה החרדית ובית הדין של העדה החרדית הממשיכים באותה עמדה שבה נקטו כלפי הוועד הלאומי בשעתו, גם כעת בגישתם כלפי המדינה, הכנסת ואפילו העירייה. כך הלך והתברר עם קום המדינה שההפרדה בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית אשר הייתה בשעתו, כך הלך והתברר עם קום המדינה שההפרדה בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית אשר הייתה בשעתה כל כך כאובה ובלתי מובנת, הנה היא נעשית הכרחית ובלתי נמנעת. בעוד אגודת ישראל ראתה במדינת ישראל עובדה קיימת, המשיכה העדה החרדית להתעלם מהמציאות החדשה שבה הוועד הלאומי כבר אינו קיים כלל וכלל. אין הם רואים נכוחה שהנה התחוללו שינויים, קמה מדינת ישראל, קיים פרלמנט ישראלי, היינו הכנסת הכנסת והעירייה, היא העירייה היהודית, זה ראש העיר הערבי כבר איננו, וגם המושל הבריטי איננו עוד. לאור יחסם זה המתעלם מן המציאות שבהקמת מדינת ישראל, שוב לא היה כל מקום לעבודה משותפת בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית. אבא זצל כותב רבי מנחם פרוש, כתב על כך ברשימתו המצב לאמיתו, והרי הרשימה הזאת נביא חלקים ממנה.
העדה נוסדה אחרי כיבוש הארץ על ידי האנגלים. הציונים שקוראי הניצחון שממשלת אנגליה הכירה בהם כבאי כוח עם ישראל, החלו לטפל בכיבוש הקהילות. אז עמדנו כקומץ קטן של עסקנים אשר לחמנו בחירוף נפש נגד ההשתלטות הציונים. המאבק היה קשה וחריף מאוד. עמדנו מול כוח הציונים וממשלה הבריטית תמכה בהם ולחמה נגדנו. אז באה אגודת ישראל העולמית לעזרתנו, האגודה העמידה לעזרתנו את כל מרכזי אגודת ישראל בגולה. מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זכותו יגן עלינו היה ממייסדי אגודת ישראל לפני הכנסייה הגדולה, ואז הבאתי לפני מרן זכותו יגן עלינו כרוז לחתום עליו. כשקרא את תוכן הכרוז אמר לי להוסיף על יד אגודת ישראל את המילה הקדושה. מרן זכותו יגן עלינו השתתף באסיפות פומביות של אגודת ישראל, השתתף בוועידה הארצית הראשונה שהתקיימה בירושלים. מרן הגאון רבי צבי דושינסקי לא רצה לקבל את הרבנות בירושלים, כי בתנאי שאגודת ישראל העולמית תחתום על כתב המינוי. אחרי קום המדינה דרש מרן הרב דושינסקי מאנשי העדה שיצטרפו נציגים אגודת ישראל להנהלת העדה. הם הביאו לו הצעות של שמות אנשים לצרף להנהלת העדה, בשעה שהם ידעו למי מרן התכוון, וכך דחו אותם מפעם לפעם עד שמרן חלה ונפטר. מרן הרב דושינסקי לא התנגד לבתי החינוך של אגודת ישראל, התנגד לקבל כסף מהממשלה, ובכל זאת עזר לי בעניינים שנגעו לתת בני ציון, למרות שביקשתי כסף מהממשלה. ביקש ממני לשלוח לישיבה שלו תלמידי כיתה ח' שגורמים את התת. כאשר נפטר מרן הרב דושינסקי בערב סוכות תש"ט, הוכתר לרייבד מרן רב זלג רובן בנגיס, זכותו יגן עלינו. מרן הגאון רב זלג רובן בנגיס היה מושר כשבאו לבחון אותו תלמידי תת בני ציון. בכל פעם היה מביע התלהבות מהתלמידים והמשיך לבוא לבחינה גם כשקיבלתי כסף ממשלה. בתקנות ועד העיר האשכנזי ישנו סעיף מפורש האומר שבעניינים כלליים אפשר לשתף פעולה עם גורמים אחרים. בכל שנות המאבק עם הציונים הייתה אגודת ישראל ההסתדרות היחידה שעמדה לעזרתנו. בתזכירי בפגישות אישיות עם שרי הממשלה הבריטית והנציבים העליונים שהיו בארץ ישראל, כל מרכזי אגודת ישראל בגולה פנו לשגרירי בריטניה בדרישה, נשלחו תזכירים לחבר הלאומים בזמנו ואחר כך לאומות המאוחדות. התקיימו פגישות אישיות עם כל הגורמים. כתוצאה מהלחץ הבלתי פוסק בארץ ובגולה, בא שינוי ביחס הממשלת המנדט אלינו. לאט לאט קיבלנו סמכויות בעניינים שונים כמו שחיטה, קבורה, חינוך, עזרה סוציאלית, רישיונות לרבנים ובני ישיבה. ממשלת המנדט הייתה מוכנה להכיר ברבנות שלנו על פי הסדר מיוחד. כולנו ראינו בזה ברכה, אך אנשי נטורקרטה לא קיבלו את זה. עוד קטע מעניין מתוך הספר, כשאנחנו מדברים על 60 שנה למדינה, כותב הרב פורוש, מעניין להעלות כאן שיחה שהייתה לי בעבר שנים כשהייתי כבר חבר בכנסת, וישבתי עם הבן גוריון במזדון הכנסת. שוחחנו בניחותה וישבין על קוסטי, ומבן גוריון היה במצב רוח נינוח ביותר. פניתי אליו ושאלתי אותו, תוכל לומר לי מה היה הרגע הקשה ביותר עבורך באופן מיוחד במלחמת השחרור עם קום המדינה בשנת תש"ח, כשמיד עם החזתה הותקפנו מכל צד במלחמות הערבים. מיד השתנה רשת פניו, הוא נסע רציני ואמר, אם אתה שואל, אגיד לך. היה זה כשהכריזו על הקמת המדינה ומדינות ערב, מכל הצדדים הכריזו למלחמה בבת אחת. לא היה בידינו נשק, ואז נחלצה דווקא רוסיה הסובייטית לעזרתנו. שלחה לנו נשק באמצעות צ'כוסלובקיה, כמות הנשק לא הייתה גדולה, בעוד המלחמה ניטשת במלוא חריפותה מכל עבר, ובעדינו יושבים במטה המלחמה, ונודע על הנשק העומד להגיע, פנו אליו חבריו מהגליל, ראו מנוער מסג'רה, בבואה לארץ ישב במושב סג'רה בן גוריון, ואמרו לו, דע לך, דם מיטב בני חבריך נשפך בגליל, שלח לנו נשק. עוד הם מדברים והנה מגיע קריאה באולם העומדים בחזית קלקיליה, המצב קשה, ההסתערות הערבית חריפה ואין במה להדוף אותה. אם טיפול תל אביב, ניפול כולנו. בעוד הוא נתון במצוקה נפשית והוא מתלבט בין הקריאה המרגשת לעזרה של חברים מנוער המאבדים בניהם במלחמה. ומצד שני הבקשה מחזית קלקיליה שמשמעותה נתניה, תל אביב ומרכז הארץ הנתונים בסכנה, עוד זה מדבר ואז הוא מקבל קריאה נואשת מחזית הנגב. אנחנו לכודים מכל הצדדים, הנגב עומד בסכנה. כאשר הוא יושב עמום, מודאג ומתוח ולא יודע למי שלוח את הנשק, לחבריו מנוער או לצלת מרכז הארץ לב המדינה, או שמה להציל את הנגב שבלעדיו נשארה מדינת ישראל, הקטנטנה מצומקת ובלי משמעות, מגיעה קריאה מהבחורים הצועדים בדרך מתל אביב לכביש ירושלים. בחורים אלו שנסו על שכמם זקי לחם עבור ירושלים המופגזת יומם ולילה, באו בריצה וביקשו נשק לצלת ירושלים. היו אלה עולים שאך אתמול שלשום עלו לארץ דרך קפריסין, והנה הם רוצים לחלץ את העיר הנצורה העומד בסכנה, וחללים רבים נופלים בלילו ערב. שעה זו, אמר בבן גוריון, תוך הנחה כבדה, הייתה השעה הקשה ביותר המלחמה, שבה היה צריך להכריע למי לתת את מעט הנשק ואת מי להציל ראשונה. היו לו סנטימנטים לחבריו בגליל, הוא ידע את משמעותה של תל אביב לב המדינה, ידע משמעות אובדן הנגב לקיומו על עתידו של המדינה, במיוחד בגבולותיה באותם הימים, אבל הכריע לשלוח את הנשק לחילוצה של ירושלים. הוא ידע שהצלת ירושלים קודמת לכל, כי ארץ ישראל ומדינת ישראל בלי ירושלים הרי זה כמו אדם בלי ראש. זו הייתה השעה הקשה ביותר, ואז גם הוכרע שלא להפקיר את ירושלים כעיר בינלאומית. בהתחלה הוכחנו רצון טוב לשרת ירושלים בבינום, והם לא קיבלו את זה, יותר לא ניתן להם. כך הפכה ירושלים לבירת מדינת ישראל. לא זו בלבד שירושלים לא נתקה מכל הארץ, מכל המדינה, אלא נפכה לכתרה של המדינה. בהמשך הוא מספר גם על הקשר המיוחד שהיה לו עם בן גוריון אחרי חזרת המדינה. בן גוריון הגיע למלון המלך דוד, ובכניסה למלון הוא חיכה לאנשים שיבואו, ואז הגיע הרב משה פרוש, ומתנהלת שיחה מעניינת ביניהם. בכל אופן, הרב משה פרוש שנים אמר גם קדיש על בן גוריון, והוא אמר, אני עושה את זה בגלל זכותו להסדר שהיה עם בני הישיבות, שאלה שתורתם ומנותם לא יגויסו לצובה, ובזה זכינו להגדיל תורה ולהדירה. אם אנחנו מדברים על רב משה פרוש, על רב מאיר פרוש, בוני ירושלים, אנחנו פונים אל רב מאיר פרוש, בנו של מנחם פרוש, נרדו של משה פרוש, ונין לאנשי פרוש בירושלים. כשאנחנו מדברים על 60 שנה למדינה, אז אם לא, אפשר לדבר עם מישהו שעוסק, ואביו וסבו וסב סבו עוסקים בעשייה בבניית ארץ ישראל וירושלים. שלום רב מאיר פרוש.
ערב טוב.
ערב טוב. בבית ספקת הרבה על נושא המדינה. היו גם פעם מילים טובות על המדינה?
קודם כל, על כל יהודי צריך לחשוב עליו טוב. זה שקורה שיהודי לפעמים סוטה מהדרך, אז צריך לחוב, אבל קשה לומר עם כך שלא שומעים דברים טובים.
תראה, גם סבא שלך אמר שנים קדיש על בן גוריון.
הוא אמר, כן, בגלל המעשה שהוא הסדיר את העניין של דיחוי בני הישיבות כל זמן שתורתם אומנתם.
כן, אז גם דיברו טוב על המדינה. עכשיו,
אני אומר, באופן כללי, אדם צריך לדבר טוב על כל יהודי ולחפש את הטוב שבו. המדינה היא תולדה של מציאות ש... גורמים מסוימים בעולם היהודי הובילו אותנו למצב של מדינה, וזו הייתה סיטואציה מסוימת שאחרי השואה היא קיבלה משנה תוקף, והאום הסכים לתת לנו מדינה. אבל אם אתה שואל אותי בעמדה של אגודת ישראל, כפי שהתבטא במסבו של רב חיים מויזר בשנת אברי צדיק ח', אז רק אם יש אכן ידיעות מיימנות ש... הבריטים הולכים לתת לנו ממשלה כאן בארץ ישראל, אז אנחנו יכולים להשתתף בעבודת ההכנה, כך הוא הגדיר את זה. אבל אם לא, אז אנחנו צריכים לעמוד בצד. זאת אומרת, אחרי שהחליטו באום לתת לנו מדינה, אנחנו היינו חלק מהעניין.
עכשיו
אם מנסים לחתור לכיוון הזה.
עכשיו, כשקוראים את פרקי הזיכרונות של אביך שיחיה לאריכות ימים, על כל הפגישות עם הסקנים של פעם, איך דיברו איתם, עם חברי כנסת, עם שרים, איך שכנעו אותם והוציאו מהם דברים, הסקנים של היום שאתה מדבר איתם בכנסת שונים מהסקנים בתקופה של אבא שלך?
אין ספק שיש את המושג הזה של יגידת הדורות. אני בשום מצב לא יכול להשוות את עצמי, אם אני נמצא בעולם ההסקנות, להביא שיחיה. ואני אתן לעצמי שהמושגים של פעם הם היו שונים. אפשר לומר שבשנים ההם לא נתקלו באנשים שבאמת ניסו להתנקל לנו וניסו לפגוע בנו וניסו לגרום לכל מה שרק יוכל להיות שאנחנו לא נוכל להיות כאן בארץ. כי היה ויכוח והיה מאבק מי שולט בארץ ישראל. האם אנחנו בדרך הסלולה לנו, הדרך המסורתית, הציונים שרצו לשנות את הכל, וכתוצאה מכך היו פה מאבקים. אז הזכרת קודם את המעשה של בן גוריון, שאנחנו עד היום בעצם חיים בנס מהעובדה הזו. אבל לא צריך לשכוח את היסוד של מה שהציונים רצו לעשות איתנו, כאן ובכלל, כשעם ישראל יהיה ככל העמים. זה ויכוח שאסור לוותר עליו.
עכשיו, אביך מספר על חזון וחלום שהיה אז, אחרי זה נולדו המאבקים, אבל היה איזשהו חזון וחלום אחרי השואה עם הקמת המדינה. לאיפה נעלם החזון הזה והחלום?
האמת שצריך ללמוד מהדברים האלו, כל חזון שהוא לא קשור בעבודות של עבודות, קשר שהוא בלתי ניתן להיפסק לדבר שבקדושה, אז הוא מתמסמס. והנושא הציוני הזה, כל ההתאהבות שהייתה עם קום המדינה, לאט לאט, בגלל סיבות כאלו ואחרות, הם חולפים מן העולם. לעומת זאת, אתה יכול לראות בני תורה, העם היהודי, חוגג בשמחת תורה עם אותה תורה שניתנה לפני אלפי שנים. אתה לא תוכל למצוא יהודים שרוקדים ברחובות עם ספר החוקים של מדינת ישראל, או עם ספר החוקים שבית מדרשו הוא בבגד. אז זה משהו שקשור לקדושה, נשאר לעולמי עד. משהו שהוא מנותק, ההפך של הקדושה, זה נראה כפי שזה מתחיל להיראות.
עכשיו, אנחנו 60 שנה נאבקים על נושא של חינוך חרדי. ידוע הסיפור על אביך שנסע בשנה או שנתיים אחרי קום המדינה, הוא נסע לארצות הברית בשליחות הרב מבריסק, לרייץ מלובביץ', ודיבר איתו על שידבר עם שזר, עם שלמה זמן רבינוב, ושידבר איתו על החינוך, כי הוא היה...
רובשוב,
שידבר איתו בנושא של החינוך, והוא חזר חזרה לארץ ונכנס אליו, וזה היה התרגשות גדולה שהוא סיפר לו של הרייץ מלובביץ'. עכשיו, עוסקים מאבקים 60 שנה בחינוך. החילונים, אלה שאינם שומרי מצוות מסביבך שם בכנסת, מבינים על מה אנחנו נלחמים?
אני לא הייתי אומר שהם מבינים. הם אולי מקבלים את זה כעובדה קיימת.
לקחת אותם פעם לסיבוב במוסדות תורה שמראו על מה אנחנו נאבקים?
אני יותר עשיתי את זה כשהייתי בעיריית ירושלים ממונה על תיק החינוך החרדי. לקחתי אז, אם אתה אומר להגיד מילה טובה, זו הייתה קדנציה הראשונה של אהוד אולמרט. הוא עזר לי רבות בעניין הזה. אני זוכר שיום אחד הוא עשה סיור לראשי מערכת עיתון הארץ בבתי תלמודי תורה שלומדים ביידיש בירושלים. בוודאי שהם יצאו עמומים מהתנאים הקשים שהילדים שלנו לומדים, בצפיפות איומה, ללא תנאים, ובכל אופן הם מרזיקים את עצמם סביב התורה. היום אני עושה את זה פחות, כי הכנסת היא פעמה מסוג אחר, שם העבודה היא אחרת, אבל קשה לומר שהם, יש להם הבנה.
זאת אומרת, היום זה יותר מאבק מה שההבנה.
הבמה בכנסת היא שונה מאשר במה בעירייה, והמאבק שם הוא מסוג אחר, והוא הרבה יותר מחודד לצד הפוליטי. בוודאי שבעולם הפוליטי אז בסוף הכל נגמר בפוליטיקה, אבל בכנסת זה הרבה יותר פוליטי מאשר בעירייה, שאתה יכול בכל אופן כן לדבר בשפת המעשים, ושם הייתי עושה את זה הרבה יותר מאשר אני עושה את זה בכנסת.
עכשיו נשאל אותך, זו שאלה שככה, השאלה של נוסטלגיה. הייתה ערכה מיוחדת בכנסת להביך שיחיה, אתה מרגיש אותו דבר? האם השם פורוש בכנסת עוד מורה הרצה כמו שהיה פעם?
אני נכנס אל הכנסת והיו עוד רבים מהעובדים וגם חלק נרבד מחברי הכנסת שעד עצם היום זוכרים אותו. ככל שהזמן חולף, אנשים שהיו בתקופה שלו כבר כמעט ולא נמצאים, אבל גם המעט שנמצאים, אין ספק שמעריכים אותו, וגם מעריכים את העקשנות, את ההתמדה ואת ההתמסרות שלו. את ההתמסרות שלו לעזור ליהודי בשעות המוקדמות של הבוקר ובשעות המאוחרות של הלילה, הכל באותן 24 שעות.
גם אותך מירים אחרי חצות?
אני לא חושב שיש עסקן שלא מהירים אותו אחרי חצות, וצריך מיד להתעשת ולקחת את הפנקס טלפונים ולצלצל לאן שצריך לצלצל ולשתדל לעזור. זה קורה לכל אחד.
אצל אבא שלך זה קורה, הוא לא זוכר אף פעם שולחן שבת שהוא ישב לשולחן שבת בצורה נורמלית כמו כל יהודי. תמיד היה משהו.
באו לדפוק בדלת. אני חייב לומר לך שגם בליל שבת ערב פסח אבי היה אצלי בבית מכל החג, ומילא הוא בא גם בערב שבת של של ערב פסח, ואכל, ובליל שבת באו אנשים מאיזשהו בעיה מסוימת. זה כמו שנמשך אליו עם מגנט העניין הזה.
עכשיו 60 שנה של מדינה, אחרי 60 שנה, למה אתה מצפה לה? איך אומרים ל-60 שנה הבאות?
שככל שיעבור עוד יום, תמלא הארץ בדעה, ושהמשיח יבוא במהרה, שלא נהיה במצב שבעוד 60 שנה נעבור עוד יום ועוד יום. מספיק אנחנו סובלים, מספיק תורת ישראל ועם ישראל בקדושתו מבוזה ונמצא במצב קשה וללא תנאים שיכולים לאפשר את המשך הקיום, ואנחנו צריכים לחכות שמהר מאוד יחלוף.
תודה רבה לישראל בן צבי, מנדי אור שבבני ברק, ובשבוע הבא נחזור כבר עם סיפורים אחרים. אנחנו מתקרבים ל-50 שנה לירושלים, ליום ירושלים. נדבר גם על ירושלים. לילה טוב, המשך הזנה רבה.